כן, אנחנו נמצאים בפסקה שלישית, מתחילים את פסקה שלישית. יש אומרים, כשאנחנו מדברים על יש אומרים, אנחנו מדברים על תפיסה, על ציור, על קאט מדומיינת. יש אומרים זה מייצג תפיסה, תפיסה דמיונית, מצטיירת כתפיסה שכלית, שבאה בעצם לומר את דבריה על הדרך שראוי להכיר בת זוג. כל אמירה כזו היא חייבת להיבדק ברצינות גמורה, צריך לפתח חוש ביקורת כלפי כל אמירה כדי, הייתי אומר, כדי לבטל את הערס שיש בפלורליזם הזה או במחשבה החופשית על כל נושא ונושא. לא שאי אפשר להשמיע רעיונות, אבל רעיונות חייבים להיות מצויים בביקורת, במיוחד שרעיונות נאמרים ביחס לנושא יסוד, כמו הדבר הזה. אנחנו לא יכולים להרשות לאיזשהו פלורליזם כזה מוקצן כאשר מדברים בנושאי מהות. כל דבר צריך להיות מבוקר. גם פה יש דוגמה ליש אומרים. יש דוגמה ליש אומרים, כן? אולי בדומה קצת לספר הכוזרי, אמר המוסלמי, אמר הנוצרי, אמר זה, אמר זה. כל אמירה כזו זה תפיסת עולם. כל אמירה זה תפיסת עולם שמבקשת לחוות, לחוות דעתה על נושאי מהות, נושאי זהות, גם פרטית, גם לאומית, גם עולמית. לכן גם פה, גם פה, היש אומרים האלו מייצגים איזושהי דעה לגבי דרך ההתפתחות של ההיכרות או הגישה, הגישה להיכרויות, ואנחנו רוצים להתעמת עם האמירה הזו. הרב פה רוצה להתעמת עם האמירה הזו, הוא לא יעשה לחיים קלים, הוא יבקר אותה בעוצמה, הוא יקצץ את כנפיה, ונראה מה אומר. יש אומרים, מה הם אומרים? קודם ננסה לבנות קשר של חברות, ונראה אם אנו נהנים זה עם זה, ורק אחר כך נבדוק אם אנחנו מתאימים להתחתן. גישתם זו איננה נכונה. זו הגישה של התאימה. אנחנו נטעם קצת, אנחנו, כן, תן לי קצת לאכול מזה, קצת מזה, אני רוצה להתענג, אני רוצה קודם כל להקדים את החך, להקדים את החוש, להקדים את העונג למחויבות. בוא נקרא לזה ככה. כי אלה המושגים שיעלו בהמשך, כן? אחרי ההקדמות האלו אנחנו ניפגש במושגים של עונג ומחויבות. זאת אומרת, חברות קודמת להתחייבות. בלים אחרות, קודם כל אנחנו נכנסים להיכרות, כאילו נכנסים למסעדה. מתחילים במנה, בסלטים, מתענגים עם החוש, כן? נו, מעניין מה יישאר אחרי זה כדי לשמוע את ההרצאה אחרי שהבטן כבר היא מלאה. מאוד מעניין. אבל מה אומרים בעצם? קודם כל נלך מן הקל אל הכבד. מי העונג? מרכזי העונג, חברות, כן? אני נהנה מהאינטלקט שלך, אני נהנה מהמראה שלך. את זורמת, את מסיבה לי עונג, מסיבה לי, את מפצה את החושים שלי, את הרצונות הפשוטים שלי, שיסודם הוא בגוף או בנפש הטבעית, אפילו ברוח הטבעית. את אוהבת להתפלסף ולדבר על פילוסופיה זו, פילוסופיה. זה נקרא חברות. חברות מבוססת על קורת רוח שמתפתחת על בסיס של פיצוי של הרצונות הפשוטים יותר, שלא דורשים מחויבות. אני לא מחויב לשום אידיאל, אני לא מחויב לשום מגמה, אני לא מחויב לשום רצון, אני לא מחויב לשום שאיפה. לא. בואי נבדוק איך אנחנו מסתדרים על קרקע ההווה. ההווה המיידי, שלא מסתכל לא על יציאת מצרים, ולא על ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, אלא מה שהעולם נותן לנו כרגע. אני הולך כל מיני מושגים, מנסה להסביר מכמה וכמה כיוונים, כן? אבל חשוב שנבין את הכוונה. כלומר, מי שאומר שחברות קודמת למחויבות, במילים אחרות, הוא רוצה להישאר בחברות. הוא מלכתחילה מניח שזוגיות זה לא משהו מחייב. זה לא צעידה אל עבר אופק. לא. זוגיות זה משהו שצריך להפיק ממנו את המירב. בזמן הווה. ואפשר להפיק הרבה. אפשר להפיק הרבה. בזמן הווה. אפשר לבלות, אפשר פה, אפשר שם. אפשר להקיף את הקשר שלנו במעגל שלא מאפשר לקשר לפרוץ אותו ליעדים גדול. לא. חברות. כן? הבנו? חברות. ונראה אם אנו נהנים זה עם זה, ורק אחר כך נבדוק אם אנחנו מתאימים להתחתן. אם אנחנו נהנים זה עם זה, אז נהיה מוכנים גם למחויבות. למחויבות. ואיזה מחויבות מדובר? האם יש להם בכלל, כמו שאמרנו, שאיפות ארוכות טווח? האם הם חושבים ששאיפות הן אמורות להיות ה-highway, כביש או דרך המלך, כן? לזוגיות? זה לא בטוח. יכול להיות שחברות מבחינתם זה באמת העיקר, ואם החברות תוליד נישואין, זה נישואין שמבוססים על מה? על חברות. זה לא פורץ את המעגל של החברות. למרות שהחברות פה מוצעת בתור מנה ראשונה, אבל למעשה או שמגיעים למנה שנייה, לנישואים עצמם, מכוח החברות, ואז אורך החיים של הדבר הזה הוא לא גדול, או שלא מגיעים בכלל, אדרבה. החברות הרבה פעמים, כפי שהסברנו אותה פה, היא מולידה בנו פחד גדול כלפי מחויבות. כשאנחנו תופסים את הקשר בינינו כעונג זמני והווי, שאפשר להפיק אותו במיידי, אנחנו מאוד חוששים להיכנס למערכות יחסים שבטבעם יש משברים. משבר התאמה, הסתגלות זה לזה, כי זה כבר לא חברות. הסתגלות זה לא חברות. חברות זה ממש עובד על המחנה המשותף המיידי, שיכול להפיק את הסיפוק, את הריצוי ואת העונג בזמן קצר. הרבה פעמים דווקא מתוך המישור החברי, שאנחנו משקיפים על מחויבות הנישואין, אנחנו קצת נרתעים למען האמת. ואולי מעדיפים שלא לא להיכנס לשם בכלל. להיכנס לשם בכלל. מה, אני השתגעתי? להיכנס עכשיו לתוך שגרה? להיכנס לתוך שגרה עכשיו? עם האישה שאתה מכיר וגס לבך בה? כן? מכל המחויבות, מכל חובות ההסתגלות והקרבה הדדית, גם שלא בא לך, גם שזה לא מרצה את החושים. זה כבר לא פשוט. אז בין כך ובין כך, החברות או שהיא מולידה, כן? נישואין מפוקפקים, או שהיא בכלל חוסמת את הדרך למחויבות ההכרחית של הנישואין, ולמען ההגינות והצדק, רק נאמר, שיש מצבים שחברות אכן מולידה נישואין. נישואין טובים. יש מצב, בבחינת, הלך לחפש אתונות ומצא מלוכה. יש מצבים שחברות מולידה נישואין. התחלנו בחברות, לא התכוונו לעוף כל כך גבוה, להתחייב זה כלפי זה, אבל מתוך הטעימה של החברות נפתחו לנו מקומות חדשים בנפש זה כלפי זה. היינו רוצים באמת לעשות משהו למען העולם בכוחות משותפים. זה כבר מאפשר את הכניסה להיכל הזוגיות היותר פנימי. יש גם את הדבר הזה. אבל עם כל ההגינות שחייבה אותנו לומר את זה, אנחנו ודאי וודאי לא נהפוך את הקערה על פיה ונאמר שמתחילים מחברות. ממש לא מתחילים מחברות. אנחנו לא נגד חברות. אנחנו גם נגלה את אזורי השיתוף הכיפיים שלנו. אבל מתוך המחויבות. העונג יבוא מתוך המחויבות, ולא המחויבות מתוך העונג. כן? זה הסדר הנכון. ככה גם, כן? ככה גם אנחנו שומרים על הזוגיות שלנו, גם כאשר אנחנו טובלים את ידינו ורגלינו במישור החברות, ששם קיים העונג, הכיף המשותף, כן? ודי לחכמים ברמיזה. הכל יכול להיות בתוך החברות. הכיפים, הבילויים, הטיולים המשותפים, כל המרחבים של תרבות הפנאי הזוגית, אין שום בעיה. אבל זה צריך להיות על יסוד של חובה. כן? אם החייל לא מבין את חובתו בשירות הצבאי, כדאי גם לא להוציא אותו לאפטר, כי הוא לא יחזור לצבא. הוא פשוט לא יחזור. החברות תפרק את כל המחויבות. כן? זה ודאי. אתה רוצה לצאת לאפטר? תהיה מחויב. אם לא תהיה מחויב, אתה מרותק. עד שתפנים, מה זה להיות חייל? זה אותו הדבר בדיוק. בדיוק אותו דבר. אני יכול להגיד לכם גם, שזוגות שהתחתנו מתוך מחויבות, ושחררו את המחויבות במהלך הנישואין, ונפלו אל קומת החברות, גם כן, יכול קשר כזה להתפרק. חברות זה עסק חשוב, אבל ההקשר שלו, ההקשר, היחס של המחויבות, הוא עושה אותו לנצחי. הוא הופך את החברות לדבר שמלבה את המחויבות, את הרצון הטוב להשקיע למען הזולת, לוותר למענו. אין בעיה עם חברות, זה נהדר. זוגות הם חברים נדרים, זוגות נפלאים, כן? יש בהם חברות, זוגות שהקשר שלהם בסיס של מחויבות, אפשר לראות שהם חברות יוצאת מגדר רגיל. באמת אני אומר, יוצאת מגדר רגיל, יוצאת מגדר רגיל. אבל כל דבר במקומו, לא להקדים את המאוחר ולא לאחר את המוקדם. טוב, זה יכול להיות הקדמה טובה להמשך הדברים שאמרו פה. יש איזה שאלות ביחס לדבר הזה, לפשט הדברים שאמרנו, שהוא לא יבין, כן? הסברנו לא רע. בואו נראה אלה. ורק כך נבדוק אם אנחנו מתאים לחתן. גישתם זו איננה נכונה, הם טועים ומתאים. איננה נכונה, זה מאוד מפתה לחשוב כך. במיוחד באווירה התרבותית הקיימת. במיוחד באווירה התרבותית הקיימת. כן? וממילא מזה יש את המבחנים הארוכים של שנים על גבי שנים. איך היא מבשלת? איך היא מחבסת? ממילים אחרות, איך היא גורמת לי עונג? איך היא גורמת לי עונג? איך היא משרתת אותי? ואיך אתה מביא? ואיך אתה עושה את זה? ואיך אתה עושה את זה? איך כל אחד מענג את השני? כן? חברות. חברות. איך אתם מענגים אחד השני? גישתם זו איננה נכונה. היא לא מבוססת על חוקי אמת. תחושת השותפות הראשונית שנוצרת בפגישות בין בני הזוג, שותפות במהות ובשאיפות, חוזרים להנחת היסוד, המוכרת לנו כבר, כן? שותפות במהות ובשאיפות, זה נותן את התוכן הנצחי לזוגיות, זה מה שיפרנס ויפתור את המשברים שבדרך. המטרה המשותפת תמיד תגשר על הפערים שקיימים בתוך עולם הפרטים הזוגי. שראינו שהם יכולים את הבדלים עצומים בין בני זוג, כן? או, אנחנו מתחילים, כן, להניח את היסוד, את התוכן של השאיפות, כן? והרצונות, היא זו שצריכה ליצור את הקשר של הזוגיות שאחרי החתונה. כל אזורי המפגש של החברות, הם מתלקחים, הם מתעוררים, הם מתבררים, הם מתבקשים מתוך המחויבות. כי אם אני ואתה הולכים בדרך ארוכה, אין שום בעיה שבדרך גם נשב במסעדה ונאכל ארוחה, כן? ונשתה כוס יין. אין שום בעיה. אבל לזכור, אנחנו במסע. זה מה שנותן את התוכן לחיינו. הרצון והשאיפה. אי אפשר לצפות מחברות שהיא תיתן תוכן לחיים. אורך החיים שלה הוא קצר מאוד, בגלל שהיא מבוססת על חומרי בערה זולים, טבעיים. ראשונים, פרימיטיביים. זה לא יכול להיות. זה לא יכול להחזיק במן. זה קש וגבבה. זה לא גחלי רתמים. הם לא בוערים לאורך זמן. אנחנו חייבים את היסוד הנצחי הזה, לשים אותו בראש, לחיות אותו. לחיות אותו, לחוש אותו בצורה חיונית, עירה, בוערת בלב, שאיפות ורצונות, ומשם להזרים אל המקומות היותר נמוכים. או... היא צריכה ליצור את הקשר הזוגיות של אחרי החתונה. אם מההיכרות, וכדאי לשים להם נקודה, נפקא מינה המעשית שיש לדבר, אם המפגש שפגשת אותה פעם, פעמיים ושלוש, לא זיהית את הדופק, קראנו לזה אתמול דופק, נכון? אם לא זיהית את הדופק של השאיפות והרצונות שלה, כן? או אם זיהית את שאיפותיה והן הולכות בכיוון הפוך לשאיפותיך, אל תתפתה לחברות, כי יכול להיות שחבר שלו אתה יכול להיות, כן? למרות שאתם לא שותפים ברצונות, אבל מסתבר למרבה הפלא שאתם אוהבים את אותו היין. אל תשאב לשתות את היין, למרות שאתם אוהבים את אותו היין. זה יכול להיות מסוכן, זה יכול להיגמר מאוד לא טוב. כן? לא, אל תבליג, אל תבליג. אם אין שותפות במישור הגבוה, אל תחפש חברות. הפלגין הזה הוא לא בריא. הפלגין הזה, לעשות את ההפרדה המדומה הזאת. טוב, אין לנו שאיפות ורצונות, אבל סוף סוף שנינו יכולים ליהנות מכוס יין, מה הבעיה? אז בואי בבקשה, כוס יין. לא לעשות את זה, לא בריא. כי השייכות הזו היא בעייתי, זה בבחינה של נואף חסר לב. יש פה ניאוף, יש פה צורת קשר ושייכות שהיא לא אמיתית, והיא לא תוליד קשר, ולא צריך להיכנס לב. לא צריך להיכנס לזה, כי כבר התברר במישור השאיפות שאין לכם זה עם זה כמעט דבר, לפחות לא בשאיפות העיקריות. אז להניח לזה, להניח לזה. לא להתפתות לחברות שאולי תוליד, לא, זה כבר לא יוליד שום דבר. אתם יכולים אחרי זה להצטער על החברות הזו, על הגבולות שחציתם, כן? על האיסורים שעברתם. לא כדאי להיכנס לזה, לא כדאי, כן?
מדובר כשהשאיפות מנוגדות?
בטח, בטח. אנחנו לא משאיפות מוקדות, כל אחד לפי מדרגתו, כמו שאמרנו. אנחנו לא שואפים עכשיו מכל הרעיון, אנחנו שואפים מעצמנו של מדרגות של משה רבינו. כל אחד לפי השאיפות שלו. השאיפות שהתבררו לך עד הנה, ברור לך שהן מניעות אותך במהלך היום, אתה מוצא, כן? אתה מוצא את ההשפעה שלהם במהלך היום, בדיבורים שלך, במעשים, בממד החברתי שלך וכן הלאה. צריך לוודא, כן? כמו שאמרנו, דופק. צריך להיות בטוח שאני מרגיש את הדופק הזה, כן? כמובן שהשאיפות האלה מתחדדות מאוד, כן? אפילו לפני הנישואים. עצם המחויבות שאדם מוצא את בת זוגו על בסיס, שאנחנו מדברים עליו כאן לכל אורך המאמר, עד הנה, שאדם מוצא את בת זוגו על הבסיסים האלו, השאיפות עצמן מתחדדות. איש לרעהו יאמר חזק. הם מחזקים אחד את השני במהלך הפגישות, כן? הרגע שמחליטים שיש להם זה אצל זה, כן? שבאמת הם רוצים לחתן, הם מחדדים זה את שאיפתו של זה. כן? עד כדי כך. אתה יכול אפילו להכיר בחורה, כן? שבזמן שאתה מכיר אותה היא באה לה תשובה מאוד טריה, ואפילו שבת לא שומרת בשלמות. אפילו שבת היא לא שומרת בשלמות, אבל היא רוצה לשמור שבת. כן? ושאיפתך היא מובנת, ודאי, בית שמבוסס, על שמירת שבת, קשרות, טהרת משפחה, כן? אבל אתה מוצא אותה עדיין עם אפילו לא שומרת שבת בדברים רבים. ברגע שהכרתם, מתחדדת השאיפה הזו אצלה. אז פתאום היא שומרת שבת למהדרין, עצם הנוכחות שלך, בהירות הרצון שלך, מוציא אצלה מן הכוח אל הפועל את הרצון לשמור שבת, והיא שומרת שבת בשלמות. יש כאלה מקרים לא מתים.
אפשר לסמוך על זה?
כן. חד וחלק. אם הרצון הזה הוא ברור וער אצלה, גם כך זה היה קורה, גם בלעדיך זה היה קורה. אבל הנוכחות שלך זה בבחינת טובים השניים מן היכולים. זה מעורר את הרצון של המון. ודאי שאפשר לסמוך על זה. אפשר לסמוך על דברים שהם אפילו פחות מזה. אפשר לסמוך על הרבה דברים, כן? על דברים שאפילו פחות מה שאמרתי עכשיו, כן? מכנסיים, כל מיני דברים כאלו. אפילו זה אפשר לסמוך. אבל זה מאוד מאוד תלוי בצירוף הרצונות והשאיפות שלהם. זה כל מקרה לגופו, אבל באופן תיאורטי אפשר לסמוך על מצבים שהם אפילו יותר ירודים, אפילו מבחינת צניעות, שמירת שבת דברים כאלו. אפילו קיום מצוות. אבל זה מאוד תלוי איפה השאיפה שלו נמצאת. כן? הרי כתוב שישוע, ישוע בן נון התחתן עם רחב, נכון? כתוב, ישוע בן נון התחתן עם רחב. אז אומרים בעלי המוסר, לפחות ראיתי את זה לאחד מהם, רבי רוחם ממיר, הוא אומר, למה הוא התחתן עם רחב? כי הוא שמע, אתה אומרת, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוקים, לא. כי השם, שמענו כי הוביש, השם ים סוף מפניכם, איך? כן, כן, אבל עוד השם ושמיים ממעל ועל ארץ מתחת עינות. זה דברי רחב, כידוע. זה דברי רחב. כן, ישוע בן נון תיקן את עלינו לשבח, והוא שיבץ שם את דברי ארוסתו, אז אשתו, זמן קצר לאחר מכן, הוא שיבץ את דבריה. אומר רבי ירוחם ממיר, כשיוציא את המילים בשמיים ממעל ובארץ מתחת עינות, הוא התחתן איתה. אם היא מוציאה כאלו מילים מהפה, לא משנה. לא משנה שרק כמה דקות לפני כן היא חטאה עם כמה מלכי כנען. לא משנה. אם היא מוציאה מילים כאלה מהפה, אפשר להגיע איתה למקומות רחוקים. הגבול הוא השמיים. כך אומר רבי ירוחם ממיר. שרחב אותה אישה, כן? ברגע שהיא הוציאה את המילים מהפה, היא כמו איש עסקים שרק מתחיל להתעשר. יש לו בקופה אולי כמה שקלים, אבל רואים שהמומנטום העסקי שלו הולך להעשיר אותו מאוד. לעומת איש עסקים, מיליונר, שמתחיל ליפול. אומר רבי ירוחם ממיר, עם מי תעשה עסק? עם מיליונר שמתחיל ליפול, או עם איש עסקים ממולח זריז ששעתו משחקת? עם מי תעשה עסק? עם הצעיר. אז הוא אומר, זה בדיוק החוש העסקי, האמוני, של ישוע בן נון. הוא ראה שיש פה התעוררות של נשמה מופלאה ביותר, כן? מופלאה ביותר, הוא כתלמידו משרתו, נער לא ימיש מן האוהל, כן? של משה רבינו, הוא שיער שרב כוחו להוציא מן הכוח אל הפועל את הנשמה המופלאה הזו ולצרף אותה לעם ישראל, וזה מה שהוא עושה. אבל את כל זה הוא בחן על פי הרצון הבסיסי שהיה לה, היכולת האמונית שהתבטאה במשפט אחד, בשמיים מעל ועל הארץ מתחת אין עוד. פלא פלאים. טוב, אז אולי עשיתי פה, כן, עכשיו אני עובר כאילו אני רחב לאותה בת ישראל נפלאה שחזרה בתשובה לפני יומיים, אבל יש מגבילות. ואפשר בהחלט, בהחלט כל מקרה לגופו, והיו מצבים ופעמים שאנחנו המלצנו על קשרים כאלו, המלצנו על קשרים והקשרים שגשגו יפה, והתפתחו יפה ברוך השם, ונשים נעשו, אנשים נעשו לבנות, נשים יראות שמיים, חלקם אפילו נותנות שיעורים, חלקם מדריכות קלות, חלקם, יש, ברוך השם, יש היסטוריה, כן, היסטוריה, סיפורים, לא מעטים בתחום הזה, כן, כן.
אבל אתה אמרת שאפשר לסמור
בעצם על
דבר כזה, שהיא בעצם
תולה בך
את התורה, היא אומרת לך, אני אשמור שבת
ומשפט. לא, בשום אופן. לא, צריך להיות שאיפה עצמית שלה לגמרי. מה? בדיוק, אני צריך למצוא אותה בנקודת זמן שהרצון הזה מתפתח אצלה באופן עצמאי לחלוטין, לא בגללי. ממש לא. לא, ממש לא. אני לא אומר שזה לא אפשרי. גם פה, כמו שאמרנו, גם צורת קשר כזו, שעושה את זה בשבילי, יכול להצליח. אבל זה סיכון. זה סיכון גדול. זה עולה את הרוסית. זה מסוכן מאוד. לא בשבילי. כן? אם אין לה כוח עצמי לשאת את הרצון הזה, וכל הכוח שלו זה כוח החיקוי והקופיות, כן? זה דבר שיכול להיות בעייתי. כן? שוב, גם זה לא מוחלט. אבל באופן כללי, כן? לא כדאי לסמוך לדבר הזה בלכם. אלא אם כן, מתוך שלא לשמוע, בוא לשמוע. אלא אם כן, מתחילה את זה בשבילי, ותוך כדי כך מגלה את זה לעצמה. אם מתבצע תהליך כזה, זה בסדר גמור. זה בסדר גמור. אבל אסור שעיקר הדבר יהיה בשבילי. של זה, על הפלטפורמה הזה, יישב קיום המצוות שלה, כי זה יכול להתמוטט. אם אין לה רצון עצמי, לא רק שזה יכול להתמוטט, זה יכול ליצור קונפליקט חזק מאוד בין הרצון שלה, שהוא לא לשמור תורה המצוות, ובין הרצון שלה לרצות אותך. ההתנגשות הזו בתוכה. יכול לגרום בסופו של דבר למעיסה, כן? ויציאה מדת.
כי אם הזוגיות ביניכם תבחר, אז בעצם תעזור תורה.
פשוט, זה אחד הדברים שיכולים לקרות. ודאי. אין לה שום סיבה כבר לרצות אותך. אז היא חוזרת לרצון העצמי שלה. כן? אז מתברר ש... כן. אני רוצה להגיד, הייתי?
כן? הרב, אם כבר, אז מה הגבול?
מה הגבול?
לא עדיף, נעשית אישה שהיא סגורה על עצמה?
תראו, אמת... אני לא יודע אם כדאי להרחיב בזה יותר מדי, זאת אומרת, קצת גלשנו לשם, בדרך אגב, זה סניף כזה של הנושא הכללי, כן, בירור בפני עצמו. אני רוצה שנחזור שנייה לפה, שאלה מצוינת, אני אשמח גם לענות לך על זה אחרי זה בשיחה, אני אדבר בינינו, בשמחה. אבל אנחנו רוצים עדיין לחזור ולבסס, כן, להמשיך ולבסס את המושגים, כן, את המושגים הנכונים. דיברנו מושג של חברות, כן, ראינו שאין למקום בתור בסיס הזוגיות, צריך להתחיל בשאלת השותפות במהות ובשאיפות. זו היא שצריכה ליצור את הקשר זוגיות שאחרי החתונה. אם ההיכרות לא נוצרת שותפות בדרך החיים, גם קשר רגשי, זה החברות, אתם רואים? קשר רגשי, פה זה ביטוי אחר לחברות, קשר רגשי. גם קשר רגשי שיבצר, ספק אם יחזיק מעמד. חברות בלא מחויבות. כן? חולות נודדים, כמו לבנות על חולות נודדים. קשר רגשי שיבצר, ספק אם יחזיק מעמד. הוא עשוי למצות את עצמו מהר מאוד, כן? בפרט שהוא בנוי על אנוכיות עמוקה מאוד, והאנוכיות זה תמיד תמיד חומר הגלם הנפלא ביותר למריבות, סכסוכים, כן? ומאבקים בלתי פוסקים. אנוכיות, חומר הגלם, למאבקים בלתי פוסקים. אנוכיות היא לא סלחנית, אנוכיות היא דורסנית, אנוכיות היא אין בה ויתור, אין בה חמלה, כן? זה העניין של הנוחיות. הרגע שקשר מבוסס על סיפוקים וגירויים הדדיים, כל עוד משתלם לשנינו להימצא בתוך המערכת הזו, מה טוב? אבל ברגע שיש פה הפרת איזון ואני עובר ממצב של מפוצה ומסופק למחויב, פנקס החשבונות נפתח. עכשיו תורך, עכשיו תוכל. רואה? אני אתמול. עכשיו. אין סיכוי. אין סיכוי. כן, הוויתור והסובלנות, הצילות הנפש, היא מצויה רק כאשר הקשר, כמו שאמרנו מקודם, מושתת על אידיאלים וחזון. שם אנחנו מוצאים את הגמישות, את הטנגו, את ההתנהלות המשותפת, אזורי חפיפה, ויתור, הולכים אחד לקראת השני, רק כשאנחנו מוצאים את זה. כן.
אבל אפשר להגדיר את זה קצת כמו הביטוי חבר תועלת, חבר נחת וחבר מעלה.
לא אמרנו את זה אף פעם עדיין במהלך השיעורים בו? את הביטויים לא השתמשנו מזה עדיין.
בדיוק.
יכול להיות, כן. כן, כן, ודאי, ודאי. בואי, ודאי. זה קשור לזה. נכון. ספק מזרים ממד. הבסיס של השותפות בחזון ובשאיפות קודם לחברות. הוא נשמת אפה של החברות, כן? הוא הנשמה שמחיה את הגוף. לסדר הנכון של הדברים, שימו לב, לסדר הנכון של הדברים, ישנה חשיבות עצומה. כן? זה לא איזה מין כזה דקדוק בקטנות, זה לא דקדוקי עניות, זה דקדוקי עניות, באלף. זאת אומרת, דקדוקי עניות בראש דבר שהדקדוק הוא הדקדוק של האני שלי. כלומר, הדקדוקי המצוות זה דקדוקי עניות באלף. כשאדם מדקדק במצוות, הוא רוצה להניח את היסוד של הקדושה ביסוד חייו. זה לא דקדוקי עניות. לדקדק בכל מיני צעצועים כאלו ואחרים שהם לא חשובים לעיקר. זה דקדוקים שהם נשמת אפו של הקשר. ראו לדקדק, ראו לשמור על הסדרים. לא להקדים את המאוחר, לא לאחר את המוקדם. לסדר הנכון של דברים שלך שהוא תשומה, כיוון שאנחנו רוצים לבנות בניין משמעותי, קראנו לזה בניין עדי עד. לא רק שהוא יהיה יציב לנצח נצחים, אלא גם שהוא יתפתח עדי עד. תמיד יש שלב של בניין נוסף שמתעורר בתוך הקשר. זה המשמעות הנוספת שדייקנו במושג בניין עדי עד. צריך משהו ש... תמיד יתברך מקיפה. כלומר, הקשר צריך להתברך מתוכו, ממקור השאיפות והרצונות. הקשר מתברך וכל פעם מעציל קומה נוספת. זה לא נגמר. זה לא נגמר אחרי שנה ולא שנתיים. זה לא שהגענו לבית לאומי ונגמר הסיפור. לא. שתחיית הקודש היא מונחת ביסוד חזרתו של העם לארצו, גם תחיית החול היא לא תעכב את ההתפתחות. תחיית הקודש היא מאפשרת להתפתח מרובד לרובד, ממישור למישור, ולא לעצור בשלב מסוים ולהתחיל, כן? קירות הבית מתחילים להתפרק, או הטיח של הקירות מתחיל להתפרק מהבית הלאומי, מתחילה נסיגה, כן? מתחילה נסיגה מכל מיני הישגים חשובים, מכל מיני עקרונות כאלו ואחרים שאפיינו את ראשית המפעל הציוני החילוני, כן? תחיית הקודש צריכה לעמוד ביסוד. אותו דבר גם פה. שאיפות ברצונות זה תחיית הקודש. זה הצד העמוק שנותן חיים. הנה, לסדר הנכון שאני שחשב את זה, כיוון שאנחנו רוצים להיות בניין משמעותי, ולא רק להסתפק בחברות. מהחברות יכולה להיווצר שותפות, אתם רואים? גם הוא מעלה את האפשרות הזאת. אבל באיזה תנאי? מהחברות יכולה להיווצר שותפות, אבל רק בהנחה שאין נשארים ברמה של חברות שטחית, אלא הופכים לשותפים לברית. החברות היא על מנת. החברות היא רק תבלין. החברות זה רק לעורר את התיאבון. אבל המנה העיקרית בוא תבוא. אבל אם אתה אוכל את כל סעודתך רק ממזונות שמעוררי תיאבון, נשארת במישור התאווה, ולעיקר לא הגעת. אכלת את הקליפה בלי הפרי. חברות, מתי יש לה מקום? כשהיא משמשת תבלים כדי לעורר אותנו לבדיקה משמעותית של מישור הרצונות והשאיפות. זה בסדר גמור. אין שום בעיה. שום בעיה. אתה בהחלט יכול להיפגש איתה ובהחלט ליהנות ממחיצתה, מהסיפור שהיא מספרת, אולי אפילו איזשהו, אוקיי, כמו שאמרנו, לשתות איזה כוס קפה ביחד. אבל תכלס, מה עכשיו? טוב, נהננו מהכוס קפה. לאן אנחנו צועדים? מה הבירור הבא? עזוב אותך הבירור הבא, בואי נהנה שם, איזה כיף, בוא נזרום, כן, נעשה, אולי אפילו נראה איזה משחק ביה, משהו, בואי. לא, 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 לא. די, אכלנו מספיק סלטים. מה המנה הבאה? לאן אנחנו חותרים? לאיזה אבות מזון? מה עיקר הסעודה? זו השאלה שצריכה להישאל. בתנאי הזה, שהחברות ממצה את עצמה בשלב הגירוי, כן? הלגיטימי, משם צועדים הלאה, החברות משמש בתפקיד חיובי בתנאי הזה. החברות יכולה להיווצר שותפות, אבל רק בהנחה שאין נשארים ברמה של חברות שטחית, אלא הופכים לשותפים, בני ברית, כן? צריך לשלם על זה, לשלם על החברות. להיות מוכן להקריב. הגישה מחפשת את הקשר החברי, וזו קביעה שדיברנו בהתחלה, יוקל לנו יותר להבין את זה. תראו איזה מסקנה שהוא מגיע כאן, להחזיק חזק בכיסא. הגישה מחפשת את הקשר החברי לפני השותפות ברעיון, כן? לפני ולשים אותו כעיקר, נובעת מכך שאנשים מרגישים שאין מוטלת עליהם חובה. זה מה שדיברנו על העונג והחובה. שאנחנו מדקדקים יותר מדי במישור החברות, זאת אומרת שאנחנו לא רוצים חובות, אנחנו רוצים בעיקר זכויות ועונגים. חברות, פירושו, עונג. חבר, תועלת. חבר, נחת. זה לא חבר מעלה. חבר, תועלת ונחת, זה יוצא מהצינור האנוכי. שאדם שואל את עצמו מה אני יכול לקבל בקשר ולא מה לתת. ואם אני נותן זה כדי לקבל כפליים. מה שנקרא הנותנים על מנת ליטול. הנותן הנוטל בלשונו של מכתב מיליאר. אפשר לחשוב שזה מערכת יחסים כזו שיש בה נתינה, אבל אם נבדוק למה הוא נותן, הוא מצפה אחרי זה לכפלי כפליים. ואם לא יעניקו לו את הפיצוי, כן? אם לא יעניקו לו את התמורה לאגרה, הוא יהפוך עולמות. יהפוך עולמות, כי זה לא קשר שבנוי על מחויבות. ממש לא, כן? נובעת מכך שאנשים מרגישים שאין מוטלת עליהם אף חובה, כן? מה שאין כן, שכוכב הצפון של השאיפות מאיר לפניך, אין, הרצונות והשאיפות זה חובה. למה הרצונות והשאיפות זה חובה? על מה מבוסס חזון? חזון מבוסס על נקודה עתידית, שאנחנו צריכים לחתור אליה, להקריב את עצמנו למענה. מעצם המושג חזון, אנחנו נפגשים עם המציאות של הקרבה. אבל חברות זה לא המציאות של הקרבה. משהו אחר לחלוטין. חזון כשלעצמו הוא דורש מהאדם לבטל הרבה הרגלים, להתרגל לצורת חשיבה מסוימת, לשנות מעשים, לשנות מידות. איזה הקרבה יש בחזון? בעצם העובדה שיש לך בכלל רצונות ושאיפות, אתה כבר נמצא על פתחו של היכל ההקרבה. אם אתה הוכחת את זה גם במעשים, כמו שאמרנו במשך היום, בכלל אתה כבר רובעי 2 או 1, כן, בהקרבה. אז אתה פוגש אותה על בסיס כזה, חרתם על הדגל הקרבה, הקרבה. אני מודע לזמן, רק נראה את זה פה, נסכם את זה. הם אינם רואים בנישואים ייעוד. וחשים שאינם חייבים להינשא, אתם רואים הרבה פעמים חברות, כן? היא בעצם נמשכת בלי מחויבות של חופה וקידושין, אין להם תפקיד למלא, אין להם תפקיד ארוך טווח, ומלא גם אין להם מחויבות או אחריות כלשהן. גישה זו לנישואין, מי שחושב שכך אפשר לגלות נישואין, נובעת מבבט תועלתני על החיים, הוא חושב שדיברנו בעריכות, אין צורך לפרט, שמחפש בהם רק את ההנאה והתועלת האישית. כן? זו הפצצה להיום. Thank you.